בסוף פסקה מ"ד שלמדנו, בסוף פסקה מ"ד שלמדנו שבוע שעבר, מזכיר הרב את הביטוי מהגמרא של חבלי משיח. אחרי שהרב תיאר את המרידה הרוחנית שמקובלים אנו שתהיה בארץ ישראל ובישראל, מסביר הרב שהצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורת עקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגברי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. וזאת הנטייה כשתיוולד תדרוך בזעם ותחולל סופות, והם הם חבלי משיח אשר יבשמו את העולם כולו על ידי מכאוביהם. בסוף הפסקה רואים שחבלי משיח יש בהם צד כפול. מצד אחד הרב כותב מפורש שחבלי משיח הם כואבים ומלאים מכאובים, והרי המרידה הרוחנית שבאה, כמו המרידה ברוח, המרידה בעולם הרוח, כשהרוח יורד ושוקע והנטייה החומרית מתגברת, כפי שבארנו שיש בזה שלושה שלבים. שלב אחד של חומריות, חומרניות, שלב שני של זוהמה, חיים מתמלאים זוהמה, ושלב שלישי ריקנות. והמציאות הזאת בכל שלביה ובייחוד בשלב האחרון שלה זו מציאות מאוד קשה. הרב אומר שיש בזה כדי להוות ייסורי חנק. המציאות הזו חונקת את הרוח, חונקת את הצד שמעניק משמעות וערך ואופק לחיים ולכל מה שעובר עלינו. מצד שני הרב כותב שחבלי משיח מבשמים את העולם. מה זה ביסום? ביסום זה התעלות או עילוי, אבל בדרך כלל הרב משתמש בזה כשהרב רוצה לומר שהעולם מתעלה ברוחניותו, מתעלה בפנימיותו, כמו ריח הבשמים, שכשיש ספיגה רוחנית, כשהמציאות, כשהחיים מתעלים בערכם הרוחני, בערכם הפנימי, הולכים ומתעלים, זה נקרא ביסום העולם. באחת מן הפסקאות של אורות התחייה התעכבנו על זה כשלמדנו יחד. אז חשבתי לנסות לנצל את הנקודה הזו שאנחנו עומדים בו בפסקה כדי לעיין פה קצת בעוד מקורות ביחס לחבלי משיח. המושג הזה שחבלי משיח הם, זה מושג שכתוב בגמרא ויש בו כמה משמעויות, כמו חבלי לידה שאלו הם צרות ומכאובים, אבל הם שהם מעידים שאנחנו בדרך ללידה חדשה, הופעה של קומה חדשה. יש צורך שהקומה החדשה שתתפתח תצא אל הפועל מתוך מכאובים ומתוך קשיים. אבל מה הם בדיוק המכאובים וממה הם נובעים, שזה צריך קצת לטייל פה בכתבי הרב, בכמה מקומות שהרב מדבר על זה. אז בואו רק קודם כל נלקט מה אנחנו מולידים מתוך הפסקה שלנו. כשהנטייה הרוחנית הולכת ושוקעת, היא הולכת ושוקעת, נאבדת, נטמעת בתוך הנטייה החומרנית שמתגברת, אז המציאות החומרנית שבאה ביחד חברת השפע שאנחנו רגילים לחיות בה, והמושגים נעשים חומרניים כאלה, עד שאין מספיק הערכה אל הרוח ואל ערכי הרוח ואל שאיפות רוחניות. ולפעמים יש רצון מתוך שמקטינים את השאיפות לקפל את כל שיעור הקומה של האדם רק בצורך שלו להתפרנס, להתקיים. איך יכול להיות מישהו, למשל, שהוא לומד בישיבה וההורים שלו, ההורים, הדודות, מישהו אחר, גידו, כל זה יפה, אתם מדברים דברים גבוהים, מה עם הפרנסה? איך מתקיימים? כן? השאלה שזו של הלחם, איך תשיג את הלחם? השאלה הזו אחרת את כל שיעור הקומה של אדם, להכניס אותו רק לשאלה הזאת, אבל איך מביאים את הלחם? כל הדברים היפים שאתם מדברים, מסירות, גדלות, שאיפה, כל זה יפה, אבל איך הלחם? וכי הלחם, מה זה לחם? פת קיבר? לחם לבן, לא לחם לבן, לחמנייה, קצת אחרי כל זה, אז תבוא שאלת הרוח. זה אלבון לרוח. זה לא שאדם יכול להיות שייך אל הרוח בלי באמת לדאוג אל הלחם, אבל שכל שיעור הקומה של אדם יתקפל לשאלת הלחם, זה מעליב, מעליב את האדם. אבל יכול להיות דור שזו התפיסה שלו, לא שהוא לא מעריך את הרוח, הוא מעריך אותה, אבל בתור רוח, כלומר משיב הרוח, דבר, זה רוחני, זה לא מספיק ממשי. קודם כל השאלה איך מתקיימים ואיך מפרנסים, ואתה הרי לא יודע, אתה עדיין ילד קטן, אתה יודע מה זה לפרנס בית? בית זה 3 ילדים, זה הרבה, זה מפרנס, זה באמת לא כל כך פשוט. אבל הבעיה היא לא, השאלה הזו היא נכונה, איך לפרנס זה שאלה נכונה, הבעיה היא שהשאלה הזו מאמצעי נהפכת להיות מטרה, מחלק מהדרך היא נהפכת להיות הערך, ואז כל שיעור הקומה של האדם הוא מתקפל רק לשאלה המכנית הזאת. איך אומר הרב בידר היקר, איך מסיקים את התנור הישן הזה שנקרא אדם, איך מקצת עצים להסיק את התנור? זה חלק מהעלבון שהחומר מעליב את הרוח. אחר כך, וכי אדם יכול להיות כל החיים עסוק רק בשאלת החומר, הוא יכול קצת שעשועים, קצת בידור, קצת להתפרק, זה השלב השני של הזוהמה. אז החומר הוא גם בונה עכשיו את התרבות, את הרקע. וכי אלה שעסוקים אומרים לך להיות עסוק רק בפרנסה, הם רק עסוקים בפרנסה, מה פתאום? וכי אפשר לחשוב שרק כל אלה הם מקדשים על חלות, בגלל שאין להם מספיק כסף כדי לשלם יין, מקדשים על חלות, הם יש להם כסף לשלם יין, ואחרי כל מה שיש להם כסף, עדיין לא עסוקים לחפש את הכסף. לחפש את הכסף הם עסוקים. כסף זה יכול להיות כסף, יכול להיות מכונית יפה, יכול להיות פה, יכול להיות שם, ואז גם הבידור נעשה חומרי. Okay? זה השלב השני, שזה זוהמה. וזה מזהם את החיים. היא אז האווירה החומרנית, היא לא רק בשאלה של איך לקיים את עולם החומר. העולם החומר נעשה גם העולם שהוא מניף את הבידור, את הדיבור, את הרקע לחיים. שלב השלישי, כששאלת הרוח נדחקת לפינה, לפינה, אז העולם מתמלא ריקנות. לזה הבאנו בשם הרב נריה, שהביא בשם הרב זיכרון צדיקים לברכה, שזה מכוון כנגד מה שרב יוסף אומר, איתיב בטולה דקופיתא דחמרי, צל הגללים של החמור, חמור חומרנות, הגללים של החמור הסירחון והזוהמה שהחומרנות מולידה, הצל של הגללים של החמור הריקנות שהסירחון והזוהמה של החומר מוליד. כנגד שלושת הדורות, שלושה שלבים, יש לעיין באיזה דור אנחנו נמצאים, האם בדור, האם כבר הגענו אל הריקנות או ש... כן, אולי יש מקום גדול לומר כך. קודם כל פה בפסקה המושג שחבלי משיח הוא מופיע עם מלוא המכאובים שלו, שער וסופה והנטייה לחומרנות, והחומרנות הולכת ודוחקת את הרוח, אבל לא כל כך ברור פה בפסקה מה עם חבלי משיח. הרב כותב שהתפיסה הזו של החומר שהולך ודוחק את הרוח, הולך ומעליב אותו, לא נותן לו את הכבוד הראוי, לא כל כך מעריך אותו, איזה דברים יפים, אבל תכלס החיים לא עובדים ככה, אני אגיד לך איך החיים עובדים, חיים עובדים. אז השלב הזה שבו החומר מעליב את הרוח, זה שלב שבו אנשי הרוח מאוד מאוד כואבים. וכשהם כואבים, אז כל המציאות כואבת. זה שייך למובן אחד של חבלי משך. אבל יש בדברי הרב עוד מקומות שבהם הרב מסביר על חבלי משיח. למשל, אנחנו למדנו ביחד בפסקה למד ב' בעמוד פ' שהרב מסביר שהמשך הזמן, אתם רואים בעמוד פ' למעלה, פסקה למד ב', המשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל עד שיופיע אור תפארת ישראל לדעת כי שם השם נקרא עליה, הוא זמן חבלי משיח. כלומר, קודם כל השלב הראשון הולכת ומתגלה לנגד עינינו כנסת ישראל, כלומר הממשיות של הופעת ישראל דרך קיבוץ נדחי ישראל. זה השלב הראשון של הופעת המשיח. אז בני ישראל מתקבצים, וקבץ נידחינו מרבה כנפות הארץ. הם מתקבצים כדי לקיים פה את החיים עם תכלית מסוימת. אבל התכלית הזאת שנקראת אור תפארת ישראל, האידאל של ישראל, נשמת ישראל עדיין לא מופיע עליה. שלב הזה שבו אנחנו, עברי הגוף, עצמות הגוף, שבגלות נפזרו עצמות לפי של הולכות ומתקבצות אחת לצד השנייה. והאיברים הולכים ומסתדרים. אבל עדיין האידאל שמחיה את האומה, הלשם מה באנו פה לארץ, כל זה עדיין לא ברור. אז כל עוד עם ישראל נע מתוך תחושת שליחות אל הארץ, היה עסוק להגיע אל הארץ, לכבוש את הארץ, לבנות את ההתיישבות בארץ, אז אנשים לא פנו להתעסק בשאלה מדוע אנחנו פה בארץ. אבל אחרי שמגיע הזמן שבו עם ישראל כבר לא מרגיש שיש לו איום קיומי, ואנחנו עסוקים במשימות של קליטה ועלייה, אבל יש מספיק זמן פנוי כדי לברר מדוע זה צודק שנהיה פה בארץ, האם זה בכלל צודק שנהיה פה בארץ. זה זמן מאוד קשה. זה הזמן שעובר בין הזמן, המשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל, כלומר השלב של קיבוץ גלויות ובניין ההתיישבות ועיסוק בקומה של בניית הממשיות של כנסת ישראל. אחר כך צריך לזרוח עליה אור הנשמה ולמלא את החיים בתודעה הישראלית, הופעת התורה, שברוך השם הדבר הולך ומתגבר מאוד בדורותינו. אבל עדיין השלב שבין ההופעות של כנסת ישראל להזרחת אור תפארת ישראל, גם הוא נקרא חבלי משיח. כמו נראה, התופעות הללו של עמוד פי, פסקה למד ב' והפסקה שלנו, שייכות אחת לשנייה. ככל עוד עסוקים בבניין הממשיות, אז הנושא העיקרי של נטיות החיים, הנושא הרלוונטי, הוא הנטיות החומריות. והרוח נדחה קצת הציד. זה גם נעשה לידי מרידה, וגם נעשה באופן טבעי. אבל כדי להפיח רוח בתוך העצמות הללו, חייבים את האידאל, את הערך, את התורה, את האמונה שלמענה אנחנו מתקבצים. והשלב שעובר בין השלב של כנסת ישראל, השלב של אור תפארת ישראל, הוא זמן חבלי משיח. אבל יש עוד שתי מקורות שאני רוצה ללמוד, אם אפשר ביחד, בואו נחלק, ואז נראה קצת יותר, אולי נבין את כוונת הרב למושג הזה של חבלי משיח. יש פה פסקה מאוד יפה וחשובה, מעין היה ברכות, פרק ת' פסקה קוף נון ב'. אמר, בגמרא כתוב כך, אמר רבי שמואל בר יצחק, הני ענני דצפרא, עננים של בוקר, לט בהו משאשה, אין בהם ממשיות, הם לא יולידו גשם, דכתיב וחסדכם כענן בוקר. אם קמים רואים עננים כאלה, קוראים לזה, לא יודע, ענני נוצה, עננים קלים כאלה שפים, זה עדיין לא אומר שיהיה גשם. אמר לרב פאפה לאביי, הפוך, העם ראי שכדי מפתח בא ומיטרה ברחמרה מוך סקיך וגני. כלומר, אם אתה פותח את הדלת בבוקר ואתה רואה שיורד גשם, אז כבר אין סיכוי זה יום גשום. אתה רואה שהבוקר מלא גשם, אתה שם את החמור שלך, אל תצא לדרך, כי אתה לא יודע. אם הבוקר התחיל גשום, אז מסתמר שכל היום יהיה גשום. הגיע יום גשום, אז תפרוס את השק שלך, תלך לנוח קצת, תלך לישון. אז לכל פלא, האם כשיורד גשם בבוקר, אני אומר, זה גשם קל, זה עדיין לא מעיד שום דבר על היום כולו. או עד רבה, זה מעיד שהיום יהיה זה יהיה גשום. אומרת, אני אומר, לא קשה, זה תלוי איזה עננים. הדקטר בעיבה, הדקטר בענן. זאת אומרת, אם נתקשרו השמיים באב, אבה, אומר רשי, אז זה מצריע. אתה רואה עננים שחורים, זה יום גשום כולו. אבל אם אתה רואה שזה ענן קלוש כזה, ענן נוצה, אז זה ענן בוקר שאין בו ממש. טוב, זו הגמרא בברכות. הרב מסביר כך, בהתאים תורת המוסר עם הפרטים. בהתאים תורת המוסר עם הפרטים הטבעיים. כלומר, אנחנו רוצים להתאים בין התופעות הטבעיות, המטאורולוגיות הללו, ומה הם יכולים ללמד אותנו ביחס לדרכי מוסר. תצא לנו ההערה בזה. למה מקבילים העננים? העננים הם צורכי העולם ותיקונו. בצפרה, לד בהם הששה. כן, העננים, זה העננים שהם יורידו גשם, תכליתם להוריד גשם, כדי שהתבואה תצמח. זה מקביל לעננים השכליים, המיישבים את הלבבות. היינו, הציורים המוסריים, שהם גוררים מידות טובות והדרכות ישרות, והם מתפשטים על דרכי החיים להרחיב הדרכות התוריות, להעריכן, לדקדק בהן הרבה, וחסידות ויתרון. תכלית כל אלה היא שיתגשם, מלשון גשם, האור השכלי האלוהי בלבבות, כלומר לא מלשון, כמו גשם. גשם זה גם מלשון הגשמה. ויהיו הדעות הטהורות והאמיתיות, לקניינים חזקים בנפשות. כלומר, למה העננים מקבילים? העננים מקבילים, דרך העננים, השפע של השמיים יורד להרוות את הארץ ולהצמיח מה שניתן בה. אותו דבר, אנחנו לפעמים לומדים דברים מאוד מאוד עליונים, והצדדים הנפשיים שלנו, המידותיים שלנו, לא תמיד סומכים מזה. אבל אם יש הבנות, תפיסות, תודעות, שעל ידי שאנחנו נתמלא מהם, אז המידות שלנו יתפתחו, והם ישרישו בנפשנו את הדעות הטהורות, לזה מקבילים העננים. העננים השכליים, הכוונה, התפיסות השכליות שנאמרות באופן כזה, נלמדות באופן כזה, שמיישבות את הלבבות. תפיסה שהיא לא רק תיאורטית, אלא תפיסה שיש בה גם ציור, כמו הבנה מוסרית, שאפשר ללמוד ממנה נפקמינה, להמשיך ממנה נפקמינה למידות טובות והדרכות ישרות. וככל שהתפיסות הללו נתמלא מהן יותר, כך גם דרכי החיים שלנו לפרטיהן, לדקדוקיהן, יוכלו להתמלא בטוב. אז עכשיו השאלה, איכן אנחנו יכולים לפגוש עננים כאלה, שבאמת כשאנחנו נקבל מהם שפע, אז הדעות שכבר נמצאות בנו יתאזרחו בלבבות ויהפכו להיות קניינים חזקים בנפש. כי יש מצב שבו אדם לומד הרבה ידיעות, אבל הוא לא קנה אותם באופן שיתאזרחו בנפש. זה לא מספיק שאדם יש לזה דווקא בעין היה ברכות פרק לב, יש הרבה בזה. כשאן הרב מסביר מה שכתוב, שנחום שגם זו אמר, או רבי עקיבא אמר, כל דעביד רחמן לטב עביד, כל מה שעושה השם לטובה. שואל הרב, למה צריך לומר את זה? חושב את זה, מספיק שהוא יודע את זה. מהרב לא. לא מספיק שאתה יודע אמת. צריך גם שהיא תהיה קבועה בנפש. כדי שהאמת הזאת תהיה קבועה בנפש, צריך לומר אותה. זה שזה הרבה בעין היה. כך כמו מהרב, זה גם בזה הפוסק את הפסקה שלנו. הדעות הללו, הציורים המוסריים הללו, תכליתם שיתגשם האור השכלי האלוהי בלבבות, ויהיו הדעות הטהורות והאמיתיות, לקניינים חזקים בנפשות. עד כאן הסביר הרב מה זה עננים. עננים זה תופעה טבעית, אבל מה המקבילה שלה בציור המוסרי? עננים זה מקביל לציורים מוסריים שיכולים לגדל חיים טובים, חיים של מידות טובות, לעזור לנו לקנות בנפש את אותם דעות טהורות שיהיו קניינים יציבים, חזקים, שכל דרכי החיים יתכוננו על פיהם. אומנם, לעת תחל תקופה חדשה בעם, וכוחות חדשים יבואו לקח מקום, שהם ההולכים על פי השגחת השם יתברך, להמציא מקום אל הדרכה טובה וישרה, המתרוממת ברוב שכל והוד חיים. מתחילה תקופה חדשה, כי צריכה להיוולד מדרגת חיים חדשה. מדרגת חיים חדשה, אז גם תפיסות חדשות צריכות להיקבע בנפש. אותה מדרגת חיים שהחשתה עד היום, היא לא יכולה להוליד את החפץ החדש. הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר אותנו לתחייה, אז הוא מוליד בנפשות כוחות חדשים שצריכים לסדר חדש, שצריכים להשכלות חדשות שיולידו בקרבם את הסדר הזה. אז העננים הללו זה ענני בוקר. מתחילה תקופה חדשה בעם, כוחות חדשים נולדים בנפשות וצריכים להדרכה חדשה, לא אותה הדרכה שהייתה פעם. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אי אפשר להחזיר את הנפשות לאותה תפיסה מכנית עיוורת חרשת, קורא לזה הרב של דת. בוא, כדי שהנפשות היום יקנו קניין חזק של יראת השם ואהבתו, בואו נחזור חזרה אל ההסברות שהיו פעם. אי אפשר לחזור חזרה אל ההסברות שהיו פעם. הסברות שהיו פעם היו עננים טובים להגשים את אור השכל האלוהי בלבבות של פעם. עכשיו יש לבבות חדשים, נפשות חדשות, מדובר על אותן אמיתות. האמיתות לא מתחלפות, אבל תרגי ההסברה והאופן איך שהם ייקבעו כקניינים חזקים בנפש, צריכים לציורים מוסריים חדשים. צריכים עננים חדשים. מכל מקום, בהתחלה, קודם בו האורה והכוחות צריכים להתחזק, אז מתמוטטות הצעות רבות ונפילה מוסרית מוכנת. למשל, היום גם בישיבת שבי חברון וגם בהרבה ישיבות וגם במקומות שמנם ישיבות, יש הסברות מאוד עמוקות של תורה מכל מיני פינות ובכל מיני צורות וסגנונות. יש של חב"ד, יש של ברסלב, יש של ערכים, כל אחד עם העומק שלו, כל אחד עם התפיסות שלו. יש הרב אמנון יצחק, זה הרבה הסברות, הרבה סוגי הסברות. מה שפעם לא היה כל כך נפוץ, כל זה בגלל שיש צורך. מה הוליד את הצורך הזה? הוליד את הצורך הזה השבר, המחלה. יש מחלה קשה בנפש. למשל, יש מחלות קשות, לא רק של מרידה רוחנית, גם של בלבול נפשי, חוסר יציבות. יש בדור שלנו מחלה כללית של חוסר יציבות. בשביל יציבות צריך אמירות חדות, חזקות, כן? או יש הייתה נטייה להפרזה של הסברות שכליות בלי שאנשים קבעו אותם בנפש, זה יש עכשיו מתעלה הסברת החסידות. לא יודע בדיוק אם כל מה שמסבירים של חסידות זה חסידות, ולא יודע אם כל מה של חסידות מסבירים, אבל נקרא לזה כמו שקוראים לזה. כלומר, אני בא רק בלומר שאם הנפשות החדשות גם צריכות לבוא הסברות חדשות, וצריכה להופיע תורה חדשה. משיח זה מתן תורה מחודש, כי הקדוש ברוך הוא אומר, חז"ל אומרים שכל התורה הבה לי לפני תורתו של משיח. חז"ל אומרים, לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. משמע שאם הופעת המשיח מתחדש גם מתן תורה, יש איזה תורה חדשה, והתורה הזו זו תורת חיים. זה חז"ל אמרו לפני לא יודע 2500 שנה, 2000 שנה, לפני 2000 שנה, נגיד דור התנאים, 2000 שנה, לפני 2000 שנה אמרו חז"ל, דע לך שכשיבוא משיח, דור של משיח, תהיה תורה חדשה, שזאת תהיה תורה חיים, תורת חיים. מה זה תורת חיים? תורה שההסברות שלה זה הסברות של חיים. יש הסברות של תורה בשפה של תורה, בעומר של תורה, תביעה של תורה, ואת החיים שלך אתה לא פוגש שם. ויש כשמגיע משיח שההסברות שלה זה הסברות של חיים. תפתחו, יש פה למעלה שיעורים בספר התניה של הרב עדין שטיינזלץ, של הרב יואל קאן, של הרב יקותי אל גרין. יש פה בישיבה זה ספרי עשירה, כל מיני הסברות, כן? תראו את סוגי ההסברות. מסבירים תורה בשפה של חיים. תורה מאוד עמוקה, הסברות מאוד עמוקות, אבל בשפה של חיים. בשפה של שכל, בשפה של מידות. זה דברים מאוד מיוחדים. זה לא רק שזה בא כתרופה למחלה. הפוך, המחלה היא נועדה כדי לעורר אותנו להשתמש בתרופה. כי באמת המשיח הזה שצריך להופיע מתוך חבלי משיח, זה משיח שהוא לא רק נועד לפתור איזה בעיה פונקציונלית, אנחנו פשוט אין לנו שלטון מספיק טוב שמאפשר לנו ללמוד תורה. זה צריך להיות מתן תורה מחודש. בשביל מתן תורה מחודש צריך יש נפשות חדשות. אז אותם הסברות, עכשיו, מה יוליד את הצורך בהסברה? מה שיוליד את זה בהתחלה, זה הרגשת מועקה גדולה, שמופיעה, גם אצל לומדי התורה, וגם אצל כאלה שהם לא לומדי תורה, שכל ההסברות של תורה עד היום, הן לא יכולות להתאזרח ולהיקבע בתור קניינים חזקים בנפש. הקצב של החיים, השערות, המחלות הנפשיות, שכולנו לוקים בהם, כן? וגם מי שחושב שהוא לא לוקה בהם, אז שישתף עצמו בעד הציבור, רוב הציבור לוקה בהם. במחלות נפשיות פשוטות, של טבעיות, של בריאות נפשית, של יציבות, של אמון בטוב, כל אלה היום, המחלות האלה נולדות, הן נולדות, אנחנו יודעים מה הן נולדות בפועל, הן נולדות מהחומרנות, זוהמה וריקנות. אבל כל המחלות האלה נועדו כדי להכריח אותנו. הרי תשמעו, התהליכים שעוברים על האומה זה כמו התהליכים הפסיכיים שעוברים על האדם הפרטי. יש המון דברים שאדם נדחף עליהם מן התת מודע, כלומר נדחף עליהם מתוך צורך פנימי. זה כמו שיש ספר שכותב שהוא אחרי הרבה שנים של מחקר הוא הגיע למסקנה שאנשים מתחתנים מהסיבות הלא נכונות. רק אחרי שאנשים מתחתנים אז הם בעצם מבינים שהסיבה למה הם התחתנו זה בא לענות לצורך כמו שהם אפילו לא היו מודעים לו. מה משנה, יש לו שם תפיסה, האישה דומה לאמא שלך, הבעל דומה לאבא שלה, לא משנה עכשיו, אני רק משתמש בזה כדי להסביר שגם העולם, הרב כותב את זה מפורש, גם העולם הוא נדחם על דחיפות סמויות. כלומר, בגלל שצריך תורה חדשה, בגלל שצריך עכשיו מתן תורה מחודש, אז נולדות מחלות מיוחדות לדור הגלות, לדור המשיח, סליחה. דור עקבת עד המשיח, זה דור שיש בו מחלות מיוחדות. למחלות הללו קוראים חבלי משיח. זו מחלות נוראיות. עד כדי כך שמי שלא שייך לדור הזה, אומר, ייתי ולא אחמין. מי ששייך לדור הזה, אומר, שייתי וייתי, מצוין. מי שלא שייך לדור הזה, הוא שייך לדור מסוים, הוא לא יכול להיות בדור הזה. מי שמגיע לדור הזה עם מבט של הדור הקודם, אז הוא אומר, ריבונו שלום, עזב אלוקים את הארץ. תראו מה קורה בירושלים, תועבות קורים בירושלים. כל המחלות התקבצו, נורא. זה לא שיש פריצות, זה ממש נורא. מי שמגיע עם העיניים של הדור הקודם לדור הזה, אומר, חבלים נוראים. אבל אנחנו יודעים מה שמסביר הרב פה. שכשמגיע תקופה חדשה, שצריכה להינתן תורה חדשה, וברוך השם, כשהרב כתב את זה, אז לא היה עדיין את ההסברות הללו. הרב כתב את זה לפני 100 שנה. זאת אומרת, הרב כתב את זה בשעה, שאולי הרב היה הרב קוק, אבל עוד לא היו, לא קוקניקים, היה, ההסברות של חבד היו הסברות מאוד לא נפוצות. שלא לדבר, ברסלב, שבכלל היו מתי מעט, והעולם החרדי בכלל לא היו לו לא ערכים, היה לו אולי... לא היה לו לא ערכים ולא... ועוד מיני הסברות גדולות ונפוזות, לא היה כל זה. והרב כותב פה שמדובר כשצריך הדרכות מוסריות שיקבעו קניינים חזקים בנפש שמתאימים לדור המחודש, קודם כל צריכה לבוא המחלה, קודם כל צריך לבוא הצורך, היעקה הזו שהדור מרגיש על פי דחיפה סמויה שהוא לא יכול להסתפק בה הסברות הקודמות, וצריכות להיוולד הסברות חדשות. ולכן הוא מואס. כל מעבר מיש ליש גדול יותר עובר דרך העדר. אנחנו אומרים במערב, העדר קודם להוויה, ובתורת חבד דבר ידוע, מעבר מיש ליש זה תמיד דרך עין. כל מעבר מיש ליש זה דרך עין. יש, עין יש. למה? יש בזה הסברות, כי העין כולל את כל מה שנמצא בשור. יש בזה הסברות. כמו הזרע שבדרך לאילן, הוא צריך להירכב. כמו הרבה תהליכים שעוברים עליהם. לכן אומר הרב, קודם בו, האורה והכוחות צריכים להתחזק, אז מתמוטטות הצעות רבות, כלומר, הכנות רבות. הסברות שעד עכשיו, היה קל להיות נאמן אליהם, זו הייתה תפיסה המסורתית, והן מתמוטטות. וממילא, נפילה מוסרית מוכנת. על כן, בעקבה דמשיחה, שאז יתעוררו כוחות רבים בישראל, להיות מוכנים להתנער. ובאמת הכוחות הללו נועדו כדי להיות מוארים באור החיים, באור השם, בזיו החוכמה האלוהית ואור פני מלך חותר מגזע ישי. בהתנער אור החיים, טרם בא הדבר לתיקונו. אז יש שלב שבו מי יש אחד ליש יותר משוכלל, עוברים דרך העין, זה החוץ פייסגה, הבעיטה, הזלזול, האלבון שמעלבים, כל דבר נשגע ונערך. אז הגמדים תרוטי העיניים, זווי החותם, שרק מגביעים כל הזמן את שיעור הקומה הדמיוני שלהם, הם בזים לעולם הרוח, והם בזים לעולם התורה. אומרים, מה יענו רבנן? מה, למי זה עוזר בכלל? הבטלנים הללו. להם זה עוזר. יאללה, יאללה, החיים לא עובדים ככה. מה שחשוב בעולם, לא אומרים את זה, או שכן אומרים את זה, מה שחשוב בעולם, שיהיה לך כסף, שתהיה מכובד, זה מה שחשוב בעולם. מעליבים את האדם, לא מעליבים, מעליבים את הרוח. אבל לא אומרים את זה, לא אומרים, תשמע, אני מאוד מצטער, אבל אין מה לעשות. אומרים את זה, לא, בגייבה כזאת. כאילו שהם המבינים, הגמדים תרוטי העיניים. זה קשור לחוץ ויסגה. הם חבלי משיח, שעל ידי ההתעוררות הדמיונית לחפש אור חדש שעוד לא נגלה להם, יש כבר צורך למשהו חדש, אבל המשהו החדש הזה עוד לא נודע, אור תפארת ישראל עוד לא הופיע, העולם הרוחני שכל ההתגברות החומרית מכינה אליו, אורו עוד לא זרח, יעובדו רבים את דרכם במושגים של ציורי המוסר הרגילים. התפיסות המוסריות שהיו עד עכשיו הן לא מסוגנות לכונן התלהבות גדולה, חשק גדול, כשמדובר במסכת חיים כזו חדשה. מה שהרב חוזר עליו הרבה, אבל פה הרב כותב שזה נקרא חבלי משיח. חבלי משיח זה כולל גם את המחנק של עולם הרוח, כמו שהרב כותב בישראל ותחייתו י' ופה אצלנו, וגם כולל את הכאב, את ההעקה שהחיים עוברים בשעה שמדרגת חיים חדשה מתעוררת בדרך להופעה רוחנית עליונה, כשההופעה הרוחנית זה עוד מתמעמת מלהופיע, ויש צורך שהיא תתמעמע להופיע, יצור לעבור, יש, אין, יש, והאין הזה מופיע בשלושה שלבים, חומרנות, זוהמה, ומה שמכין זה הריקנות. הריקנות הזאת היא לא באה לידי ביטוי שאנשים מתמסתלים בייאוש, זה גם יש, שאנשים ממלאים את החיים בדברים ריקים. כשאתה לוקח דבר שאין בו שום ערך ואין בו שום תועלת, ואתה מפאר אותו ואתה מגדל אותו ואתה הופך אותו להיות אליל, ואתה משקיע את כל החיים ואתה עושה מדור שלם בעיתון בשבילו וכל מיני דברים כאלה, זה ריקנות, זה ריקנות. ריקנות זה, אנשים רציניים הם ריקניים, אנשים פחות רציניים הם כבר לא מסוגלים, הם מכניסים בתוך הריקנות הזו, לוקחים דבר שהוא אפס ומגדלים אותו, אפס, אפס, הוא נשאר אפס, אבל מגדילים אותו ועושים לו סיפור מאוד גדול. אז השלב הזה זה שני מרכיבים שביחד הם מהווים את חבלי משיח. ובהמשך לזה כדאי ללמוד את כל הפסקה הזאת, אבל בהמשך לזה הבאנו פה מקובץ ד', בקובץ ד', סעיף ט"ז, הרב כותב כך: הסדר ששילובי המחשבות כמו שהם במבט הבהיר של המחשבה העליונה חופשית והרחבה, שונה הוא לגמרי ממה שהוא במחשבה הנמוכה, אף על פי שהיא משתלשלת ויורדת מתולדות תולדותיה של העליונה הנשגבה. צריך להסביר את זה. אני אסביר קצת מה אני מבין פה. שילובי המחשבות. ההבדל בין אדם עמוק, מאמין, לאדם שהתפיסה שלו היא עדיין לא מספיק עמוקה, זה לא הבדל בפרטים. זה לא הבדל שפלוני מבין בסוגיה הזו יותר מפלמוני. אלא כל האופן איך שהמחשבות משתלבות זו בזו. איזה מחשבה מובילה לאיזה מחשבה? התפיסה, עולם המחשבה, זה עולם אחד. זה עולם רקום, ערוג זה בזה. אדם שהתפיסה שלו ידיים נמוכה, כל מחשבה עומדת בפני עצמה. כדי להוליד ממחשבה מחשבה, הוא צריך לגייס מאמץ מאוד גדול. משל, למה הדבר דומה? ללימוד עיון. דן שעדיין לא יתרגל בעיון, הוא לא יודע מה עיקר ומה תפל, הוא ניגש לשלב בגמרא, הוא לא יכול להוליד מהשלב הזה את השלב הבא. ואז מה יוצא? נותנים לו דף מקורות, 5 מקורות. סדר בוק, הוא כבר גמר אותם, כי מה יש פה לעיין? למד רש, למד, גמר. זה אדם שדברי התורה אצלו לא פרים ורבים. המחשבות עדיין לא משתלבות אחת בשנייה. אבל אדם שהוא מתבונן על החיים אחרת, אז אצלו שילובי המחשבות, סדר המחשבה, הריקום של המחשבות זו עם זו. מחשבה אחת יכולה להוליד בתעופה מחשבתית מסקנה בתפיסה אחרת לחלוטין. והוא יודע לקשור ולשזור עיקרון אחד שהוא למד עם משל שהוא למד פעם ותפיסה רעיונית אחרת. ההבדל בין הרב לתלמיד זה לא הבדל כמותי, זה הבדל איכותי. הרב תופס את העולם פשוט אחרת. זה לא שיש מחשבה שהוא יודע ופלוני לא יודע. התפיסה היא פשוט אחרת לחלוטין. האופן איך שהמחשבות משתלבות זו עם זו. במבט הבהיר של המחשבה העליונה, שכל מחשבה היא רחבה. רחובות הנהר נחלי אמונה. הבינה נקראת רחובות הנהר, כי מי שיודע להוליד דבר מתוך דבר, אז יכול להיות שהוא פוגש רק איזה משהו קטן במשנה ברורה, או משהו קטן בסוגיה. זה סוגיה של 3 שורות. אבל הסוגיה הזו יכולה להוליד אצלו נהר. אתה יודעים? לכן הבינה נקראת את המשרים, אל מסתדר בשבריך יום. רחובות הנהר. הולכים אליה? רחובות הנהר, נחלי אמונה. מים עמוקים, ידלם ושתבונה. הבינה, אצל אדם עמוק, נקראת רחובות הנהר. נהר רחב, זה שוצף, עולה על גדותיו. התלמיד רואה מה כתוב. מן דה פרים סילקה, חייב משום מוכה. זה דה פרים סילקה, יאללה. רשי, פרים פריס. פדר, פריס, חודך, חדק. אבל מי שהוא עמוק, מעיין, הרב, הרב הגדול, לא אחד שקוראים לו רב, הרב האמיתי, כן? אז הוא אצלו, 3 שורות האלה, זה ים גואש. זה משהו אדיר. השילובי המחשבות אצל בעל המחשבה בירה זה משהו אחר לחלוטין אצל בעל המחשבה. עכשיו כל מחשבה, אתם יודעים, זה עולם רעיוני שלם שאיכשהו משלב את המחשבות, איכשהו תופס דבר אחד, זה משליך על כל תפיסת המחשבה. עכשיו אומר הרב שמה שנשבר בדור עקבית עד המשיכה זה לא המחשבות הפרטיות, זה שילובי המחשבות. כוונה, כל העולם הרעיוני שהוא מסביר את הכל, כל זה מתמוטט. התפיסה היסודית שעל פי אתה שוזר את המחשבות אלו עם אלו, זה מה שנשבר, זה נעשה חומרני. כשזה נעשה חומרני, שום הסברה שהייתה פעם כבר לא תועיל היום. כי זה עולם שלם שהולך ומתחלף. שרב מסביר, כשמתגבר הדור והיחיד, וכוח פועל מהמחשבה הבהירה מתחיל להזריח עליה, הרי באה דחיפה גדולה, המכריחה לסדר את כל השילובים של המחשבות במערכה התחתונה. הייתה לו כבר הסברות, מה זה תפילה, מה זה תורה, מה זה מוסר, אבל כל הסברות היו שייכים לדוגמה אחת, לאיזו תפיסה אחת, שהיא שילבה את כל המחשבות זו עם זו. היה לו ברור, הכל דרך עירת העונש, דרך חומרנות. עכשיו, המחשבה בהירה צריכה להופיע. אז איך? כל ההסברות צריכות להשתמת. אז אם ההבדל היה הבדל נקודתי, שהיה לסבול את זה, יש שלב שאדם לא מבין בסוגיה, ונולד הסברה חדשה. אבל כששילובי המחשבות צריכות להשתנות, אז תנועה זו מסבבת ייסורים גדולים בראשיתה, והם חבלי משיח הרוחני. אז זה עוד פסקה שמתאימה מאוד עם הפסקה, עם הפסקה בעיניה. יש לנו את הפסקה שלנו שמתאימה עם הפסקה באורות ובישראל, כלומר באורות פי ובישראל ותחייתו י' ד', ויש את הפסקה פה בעיניה שמתאימה עם הפסקה בקבצים, ושניהם משתלבים זה עם זה. טוב, לוואי שנזכה.